היום אנחנו עוסקים בסוגיה מרתקת ביותר, כך לעניות דעתי, והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום. אחזוקה איסורה לא מחזקינן. מני יסודות החשובים ביותר, הגדולים ביותר באיסור והיתר. והמסקנה של השיעור היום תהיה שאין מסקנה. כלומר, מדובר באחד היסודות הנרחבים, ובעיניי, ואני הזדהיתי, החשיבות של היסוד הזה זה בביורי פסקי הלוכה של רבסינו גדול הדוירס, אבל אי אפשר ליישם את זה הלוכה למעשה. בגלל חוסר היכולת שלנו למיעוט הבונוסינו, לקוצר דעתנו להגדיר ספק, ובאיזה שלב אומרים נוילד סופק בפנינו. אבל היסוד הגדול שלמדנו את דברי גדול הדוירס, אחזוקי איסורה לא מחזיקינן. אין להחזיק איסור, אין לחשוש לאיסור, אלא כאשר נולד ספק בפנינו. והחשיבות של היסוד הזה, ראשס בביורי סוגיות ופסקי הלוכה שאנחנו מוצאים בדברי גדול הדוירס, למין חזל עד לדוירס האחרונם, וגם להבין את דרכו של תוירו ודרכו של ההלוכה, וזה יסוד, התבוננות עמוקה ביותר ויסודית ביותר. אז אנחנו היום נבקר ב-15 אתרים, ניגע ב-15 הלכות שונות. בטבע דברים קשה בשיעור קצר, אני רוצה להתייחס ל-15 סוגיות, מובן מאליו שלא נוכל להתעכב באף אחד מהסוגיות האלה באריכות גדולה. אבל אני מרגיש להבדל אלף הבדולות, כמו מדריך תיירים שמעיץ באנשים, אי אפשר להתעכב כאן הרבה זמן, עוד נחזור פעם אחרת ונבלה יותר, אבל היום אנחנו רוצים להספיק הרבה מקומות, אז רק להסתכל, להציץ, להנות וללכת הלאה. להבדל, כך אני מרגיש היום בשיעור מעין זה. אז כמו כל שבוע, אנחנו פותחים בפרשת השבוע, ופוטור בלי קורונה אי אפשר. בשלושת החודשים האחרונים כמעט בכל שיעור. משהו שקשור לקורונה. ולכן, שתי המקורות הראשונים שלהם אנחנו מתייחסים, זה פרשת השבוע ושאלה מעשית מעניינת שקשור לתקופה הזו של הקורונה. אז כפי שאמרתי, יסוד הדבורים, אין מחזיקים איסור כאשר לא נולד ספק בפנינו. פרשת השבוע מתחילה בתומס מייס ובפור האדום, זויס התוירו, אודום כי יומס באויל, כל הבועל האויל וכל אשר באויל יתמו. גדול הזמן עסקו בשאלה מרתקת, האם מותר לכהן לעלות על מטוס? הוא לא יודע אם יש מייס במטוס. בדרך כלל זה חומר שחברות התעופה גם לא משתפים. לא מי נמצא במטוס ולא מה נמצא במטוס. האם מותר לכהן לעלות על טיסה? השאלה דחופה ביותר דווקא באל על, משום שרוב המייסים שמטיסים לארץ ישראל הם במטוסי אל על. אבל זה לא מיוחד דווקא לאל על, גם חברות תעופה אחרות מטיסים מתים. והשאלה, כהן שלא יודע, האם מותר לו לעלות על טיסה? ובשאלה הזו יש הרבה מרכיבים, מכיוון שהשיעור הזה לא עוסק בפסק הלוכה למעשה, ואני לא מתכוון לפסוק בהלכה הזו, רק לשתשע בדברי תוירו, אבל השאלה הזו נוגעת להרבה אפיקים, ספק תומה בשוס הרבים, האם המטוס הוא אויל זורק, האם יש חציצה, אבל גדול הזמן נדרשו לשאלה הזו, מורון הרב על יושב, חלק א', כויבת תשובה סמן קוף, מחמיר, וזו תשובה קצרה מאוד, והוא מבסס את החומר שלו על חידוש עצום שמחדש המרחשס. המרחשס היה מגדוי לוילנה, ביחד עם רב חיים מויזר, רב חנוך הינך אייגיש. חלק א' סמן בייז, הוא מחדש חידוש עצום בהגה, בתחתית העמוד. והוא אומר, סופק תומה בשוס הרבים טוהר, ולכן כהן שחושף את עצמו לסופק תומה בשוס הרבים לא עובר איסור, כי הוא לא נטמא. אבל יש איסור נוסף, על כל נפש מייס לא יבוי. והמרחשס רוצה לחדש חידוש עצום. לא יהיה תמו, זה אם הוא לא נטמא, כי הדין סופק תומר בשביל שרה במתויר, אז הוא לא עובר. אבל על הלב של על כל נפש מייס לא יבוי, זה לא תלוי אם הוא תמה או לא תמה, אסור לו לבוא נפש מייס. ולכן, מן האיסור הזה הוא לא נמלט, גם בסופק תומר בשביל שרה במתויר. ומאוד מעניין בעיניי של רב אליושי ודווקא בקצרה מצטט את המרחשס ומשום כך הוא עושה, כי בעיניי המרחשס הוא חידוש עצום. חידוש כזה צריך להיות בדברי רבסינו הראשונים, אם לא אביי ורובה, אז הרמב״ם והרבד, הרשב"א והר"ן, לא המרחשס, עד המרחשס אף אחד לא העלה זאת על דעתו. לכאורה, זה שני להבים, להב הרולב בשניים, אבל אין הבדל בין הלהב הזה והלהב הזה. בכלל, יש מגדול האחרונים, בראשם הצלח, הנוי דביוד, הצלח, ברוכס דף יוטס, הצלח בכלל סבור. כל הדין סופק תומה בשוס הרבים תוהר, זה רק כל עוד אנחנו עוסקים בדיני תומה ותהרה, לא כשעוסקים בדיני יסה והתר. מצד תומה ותהרה סופק תומה שזה מתוהר, אבל מצד הלהב של הכהן שעשו לו להתאמה, ספק דיוראי סלחום לזה, ספק איסור כמו כל ספק איסור. מלבושי יום טוב שהיה מגדוי לליטה בסמן י' ג' גם הוא סבור כמו הצלח, אבל בכמה וכמה תשובות שאני כתבתי, הבאתי הרבה ראיות, ודברי ראשונים ודברי אחרונים שלא כדברי הצלח. וכך מסתבר, שהרי אסור לכהן להתאמה, ואם הדין הוא סופק תומר בשוסרם תואר, אז הוא לא נטמא. האיסור הוא תולדה של אטומה, ולא להפך. ולכן, אם הלוך על המשה מסיני, שסופק תומה ושוס הרב תוהר, נחלקו הראשונים, האם זה משום חסקסטר או הלוך על המשה מסיני, בין כך ובין כך. אם הכהן לא נטמא, אז הוא גם לא עבר באיסור. כך הבאתי ראיות מה פונה מאירויס, ומהרבה מגדוי לאחרונים, ואפילו מן הראשונים, אבל לא נרחיב. בכל אופן. הרב אליושב מחמיר בגלל המרחשס. תשובס והנוגס, שיבוד לחיים טוי ומרוחים, אגון רבי ששטיינבוך. חלק א', אני חושב, תוף רישי חס מחמיר משום שאפשר לברר. ובו מוקם שאפשר לברר, לא סומכים על חזוק, לא סומכים על סופק תומה בשוס הרב. מי אומר שלא סומכים על סופק תומה בשוס הרבים? גם כשלמדנו שבספק ספק ברוב וחזוק במוקם דעיקה לברור המבררינן, זה רק אם אפשר לברר בקל. כאן אי אפשר לברר בקל. בדרך כלל זה מידע שחברות התעופה לא מוסרים. יש כמורה בבוי דזור הלמד זיין עמוד בייז, שעוסק באופן ישיר בדין סופק תומה ברשוס הרבים. והגמרה מספרת, כאשר באו לרב ינאי, לשאול שאלה על סופק תומה ברשוס הרבים, אמר רב ינאי, הו מיה בשיקסה דנהר, זולו תבולו. יש מים בנהר, תלכו לדבול. כך הגיב רב ינאי. מה הוא התכוון לומר? זה מידס חסידו, זה עץ טויבו, או שמה זו הלכה? רבי עקיבא הגיע גיליון השעש שם במקום, ועד אזור הלמד זין עומד בייז, מביא את הרש, רש פרק ה' תהרויס. הרש אומר חיוב גמור. ואם יש נהר והוא לא טבל, אז תום היו, וזה חידוש עצום של הרש. הרמב״ם פרק תספוב, משאר אובוי סתו מהלוך הטס, בדברי רמב״ם מבואה להגיש, שזה רק מידס חסידס וחומר בעלמה. הרמב״ם כותב שאומרים לו, אם תדבול אין בכך הפסד, ואם תבל הרי זה משובח. מי זוכר את הלשון הזה, הרי זה משובח? כל המרבה. לספה ביציאס מצאים, הרי זה משובח, זה לא חובה, זה מידס חסידוס. אז נחלקו הראשונים, כאשר בקל אפשר לצאת מדי ספק, בספק תומה בשסרה, מה אם חייבים או לא חייבים, תאמה בעיניי. אני חושב שזה יושלמי מפורש. שבועס טס עומד עליו ביושלמי. עומר רבי יוחנן, ממרד רבי יוחנן, גדול המוירואים, אומר רבי יוחנן, סופק תומה בשביל שזה המתואר, ואין מתירן לוי, ואין מתירן לוי. לכל יש פה סתירה. סופק תומה בשביל שזה המתואר, ואין מתירן לוי. אז פני מוישה מפרש, ואני לא רואה פירוש אחר. לכתחילה, אין מה תירנו, אם הוא יכול לתבול, הוא צריך לפול. אבל מה שאני תמיה במרפונים, הוא מביא את, הרמב, את, ה, את הרמב״ם. כנראה שהוא לא שם לב שהרש הוא בפלוקטה של הרמב״ם, ואני חושב שהיושלמי דווקא משמע יותר כמו הרש. אין מה תירן לוי. זה ניסוח של איסה והתר. לא, הרי זה משובח. רבי יוחנן לא אומר, אין בכך הפסד, אין מה תירן לוי. אין מה תירן לוי משמע שזה דין, ואני חושב שהיושלמי, זה ראי גדול על הרש, ולא כדברי הרמב״ם. לא ראיתי מן האחרונים מי שמביא את הירושלמי הזה. בכל אופן, חלקס ינקויב, שגם הוא היה מגדולי הזמן, הרב ברייס, זכר צדק לברוכה, שהיה מחשובי הפויסקים של התקופה שלנו, חלקס ינקויב, יהודי ראש יהודן, הדומה שמוטל הכהן ללות המטוס, משום שאין מחזיקן איסור, לא יודעים, מהיכת תיסה לחדש חשש. לא מחזיקין הנסור, ולכן הוא סבור, בניגוד לדעת שני הגדולים שציטטתי, אם את שום הדין אין מחזיק אין איסור, אין איסור לכהן לעלות על מטוס. אז כפי שציינתי מקודם, לא מתכוון היום לפסוק הלוך על המייס, הבאתי את השיטות, אבל סוגיה ראשונה, קשור לפרשס השבוע, זוהי סטוירו, אודם קיומס באויל, תומס אויל, אין מחזיק אין איסור. קורונה, יש המון מניינים שמתפללים בחוץ, שחרס מנחם ערב, האם צריך לחשוש כשאתה מתפלל בחוץ שמה, יש צויה של כלובים, זה מאוד מצוי. הארץ הזאת מלאה עם בעלי חיים, חתולים, כלבים בכל מקום, ועשו להתפלל כנגד צויה כמלוא עיניו. ועשרות, הם לא מאות מניינים, עדיין מתפללים בחצרות, ואני תומך בזה, אני שמח. שבתי הכנסיות שלנו לא צפופים ולא מלאים, אצלי בבית הכנסת, ברוך השם, אף אחד לא נכנס בלי מסכה, אף אחד לא יעיז להיכנס בלי מסכה, ורבים עדיין לא באים לבית הכנסת. בימים רגילים הייתי מצטער על כך, בימים האלה אני שמח, רבים רבים עדיין מתפללים במקומות פתוחים, ותבואו ברכה על ראשה, משום שהסכנה גדולה וחמורה. בכל אופן, אבל מי שמתפלל בחוץ, באיזו מידה הוא צריך לחשוש ולבדוק, וכמה אפשר לבדוק, אסור כמלוא עיניו, כמה אפשר לבדוק. אז בברוכס חופי עומד א' למדנו, סופק צויה בבייס אין חוששים, סופק צויה באשפו כן חוששים. והדין הזה כמובן מובא בשולחן אורך, סמן עין ווב בהלכס קריאס שמה, סיב זין וסיב חס. הלושן של המחבר, חסקס בייס שאין בו צויה, חסקס אשפו שיש בו צויה. ולכן באשפו צריך להחמיר, בבית לא צריך להחמיר. ומה הדין רחוב? שאין לו חזוקה. לא חזוקה שאין בו ולא חזוקה שיש בו. לא מדובר באשפו ששם רגילים לשים תנויפס, אבל רחוב, מה הדין של רחוב? בפויסקים בסימן עין ווב אין מקור מפורש, אבל בשלס תוף שינון א', זה כמעט 30 שנה, יצא לאור קובץ חשוב. אני זוכר את הקובץ הזה, אני חושב שיש לי גם דברי תואר באותו קובץ, ולכן הדברים נשתמלו בזיכרוני. תוף שינון א', יצא לאור קובץ חויל אברהם, ושם יש שלוש תשובות של גדוי להזמן לפני 350 שנה. רב אחד יצא לערער על המנהג, לומר קידש לבונה בחוץ, ברחובה של עיר, והוא טען צריך לחשוש לצויס כלובים. אז איך אפשר לומר קידש לבונה ברחוב? הוא כותב שצריך לומר קידש לבונה בפנים ולהסתכל לחוץ המחלון. אבל אם אתה יוצא לרחוב צריך לבדוק את כל השטח ולא מספיק אפילו לבדוק דל אדמס. כך הוא טען. אחד מגדוי להזמן, שהיה רבה של אלטונה, כתב תשובה, והוא מוחה כנגד המחמירים. הוא כותב מנהג ישראל תורה, ובכל העולם כולו נוהגים שלקידש לבונה יוצאים החוצה, ויצאו בכל תפוצה ישראל לרחוב ובשליה, ולא צריך לחשוש. והוא פנה לשני גדוי לידו, כדי לשמוע את חוות דעתם כנגד המחמירים, רבי חזקאל קצנלבוגן. שלש שוב אסכנסס יחזקל ורב מוישה חגיז שהיה בירושלים מרקודש והם היו גדוי לדור ובאותו קובץ אנחנו מוצאים שלוש תשובות יקרים מפז, תשובות חשובות שאני לא חושב שהתפרסמו במקום אחר, של רב אפרים, אני לא זוכר את שם המשפחה, לא שם ידוע, רב אפרים שהיה רבה של אתונה, והוא פנה לרם חגיז ולכנסס יחזקאל. שלושתם בסגנון אחד דיברו, ושלושתם אומרים, אין לערער במנהוג ישראל. והחשיבות של התשובות האלה, זה איך חכמי הדוירס, גדולי הדור, נתנו משקל עצום למנהג. וכמעט הם לא נכנסים ללומדס, כמעט אין בהם חידושים בתחום הזה. למה באמת לא צריך לחשוש? אבל שלושתם בשפה אחת דיברו, מנהג ישראל תוירו. מעולם לא חזינן לרבונן קשישוי, אבויסינו ורבויסינו הקדושים שחששו לכך, יצאו החוצה, ורנו קדש לבונה. ולא הריחו בביור הלכה הזו, ואני אומר, ארזו כאיסור לא מחזקינן. כשלא נולד ספק בפנינו, וברוב המקומות אין צויס כלובים. לא, זה לא דבר שמאוד מצוי, וגם אם כן, מן הסתם התייבש, ואני חושב שהטעם שנהגו להקל זה משום שאחזו כאיסורה לא מחזקינן. ולכן כל אותם מניינים שמתפללים בחצרות, בפארקים, במקומות פתוחים, אני חושב שבזמננו כבר לא ראוי לצרף מנייני מרפסות וחצרות. אף על פי שאני עמדתי בתוקף על דעתי שאפשר לצרף למניין אנשים שרואים זה את זה מחצירות שונים, מפרפסות שונות, אבל גם לדידי, המשנה ברורה אומר שאין להקל אלא בשעה שדחק. היום, כאשר כבר נפתחו בתי כנסיות, וגם אלה שמתפללים בחוץ וחוששים לבוא לבית הכנסת, יש מניינים בשטחים פתוחים, בלי לצרף אנשים שעומדים ברשויות שונות, עדיף לא לסמוך לכולה על מנייני מרפסות, אבל אני שמח שיש מנייני חצרות, רחובה של עיר, אנשים שמתפללים במקומות פתוחים. מותר להתפלל בלי לבדוק את השטח, מותר להתפלל גם בלילה, אבל לא צריך לחשוש לצויס כלובים, כפי שקבעו שלושת הגדוי למנל. ואני אומר בטעם הדבורים, אחזוקי איסורה לא מחזקינן. אז אני הבאתי שתי סוגיות מעשיות, מעשיות של שנוגעים למעשה, אבל הבה נחזור למקורות החשובים של דברי רבסנו גדוי לדורס. איפה המקורות הראשונים? סוגי סשס. אבוי דזורה דף יוד אלף עומד בייז יש משנה, שמותר, מותר לסחור בעיר שיש בה אבוי דזורה, ולא צריך לחשוש שהכסף שאתה מקבל זה דמי אבוי דזורה שהוא עושה בהנועה. וגמורה, יהוד א' עומד בייז, עיקר הסוגיה יהוד בייז עומד א' בתחילת העמוד, לומדת מכאן כמה הלכות בדיני איסור והתר. ישראל וגוי מותר להם לשים את הגדרות זה לצד זה על אותו הקיריים, ולא צריך לחשוש, לא, שמה, שמה אוכל נשפח מכלי זה לכלי זה, שמה גוי בטעות, הכניס נבלה במקום לסיר הזה, לסיר הזה, לא צריך לחשוש. כשם שלא צריך לחשוש, כאשר אני מוכר וקונה בעיר שיש בה עבוד אזורה, שם הכסף שאני מקבל זה דמי עבוד אזורה. והגמורה לא מסבירה, למה באמת לא צריך לחשוש? ומה הדמיון, מה הצד השווה שבין איסור והתר, ובין דמי עבוד אזורה? רשי שם מפרש בבירור, ארזוקי איסורה לא מחזקינה. אין פה ראיוס, אין פה ספק שנולד בפנינו. לא ראינו חתיכת בשר עובר מסיר לסיר, ולכן יש לנו להניח שדברים מתנהלים כדרכו של עולם, וארזוקי איסורה לא מחזקינה. אני חושב שזה המקור החשוב ביותר. עבוד אזור יוד א', יוד בייס. יש עוד סוגיה, וגם שם אנחנו מתבססים על דברי רשי, חולין ממחס עומד בייס. מחט שנמצא בריאה, בריאה של אוף נמצא מחט. אנחנו לא יודעים איך זה הגיע לשם. יש שתי דרכים. איך מחט יכול להיכנס לראה? יכול להיכנס דרך הקונה, כלי הנשימה. אם זה נכנס דרך הקונה לראה, בהמה או העוף כשרים, כי אין סיבה לחשוש שניקב הראה או הוושת, הקנה מוליך לתוך הראות. אבל יש אפשרות שהמחט נכנס דרך הוושת, ואז ניקב הוושת, וזה טריפה. זה מחלוק הסמרון, כשר או טרף. רש"י כותב, יותר סביר שמחט נכנס דרך הוושת מאשר דרך הקנה. שהרי כאשר אדם בולע לפעמים בטעות, מחט מתערבב ב... אבל דרך הקנה לא נכנסים חפיצים, רק אוויר. ויאף על פי כן, הלוכי כרב יוחנן שמכשיר, כותב רש"י, לא רואים נקב בוושת, לא רואים קורת דם, אף על פי שאפשר שזה יתרפא. העובדה שלא רואים נקב לא אומר בהכרח שהמחט לא הגיע לראה דרך הוושת. כותב רש"י, מכיוון שאין ראה זה בפנינו, לא רואים נקב, אך זו כאיסור לא מחזיקינן. וזה מקור שני. חשוב כמו המקור הראשון, כי בשניהם מדובר בסוגי סשס, ובביור רש"י שמפרש את דברי הגמרא. מכאן ואילך אנחנו עוברים כבר בפסקי הראשונים, ובפסקי השולחן ערוך. ויש לנו סדרה של 4 או 5 הלכות בהלכות פסח, שכולם מושתתות על אותו הנחה יסודית וחשובה, אחזו כי איסור לא מחזיקינן, וכאשר אין ראיס בפנינו, תמיד תולים ביתר ולא באיסור. טוב, סמך זין סיב גימל, כתוב בשולחן ערוך, כאשר בא לפנינו חיטה, וחיטה נראית בריאה, לא גרגרים מבוקעים, ואין לנו יסוד להניח שהחיטה באה במגע עם מים, אותה להשתמש בחיטה. לכתחיל אנחנו מחמירים על שימור משעס קציר, אבל מעיקר הדין, אם החיטה נראית בריאה, היא לא לחה, החיטה, הגרגלים אינם מבוקעות, מותר להשתמש בהם לפסח. והטור מביא את הדין הזה בשם רב צמח גאון, מתקופס הגאונם. והטור מסביר, אך זו כאיסור לא מחזיקינן. אין ראיס בפנינו, החיטה נראית טובה. זה לא אומר בהכרח שהיא לא נרטבה. העובדה שחיטה לא מבוקעת לא אומר בהכרח בוודאות שהיא לא חמוצה. אבל למה לחשוש? החיטה נראית טובה, היא נראית בריאה, אך זו כאיסור לא מחזיקינן. וכך נפסק בשולחן ערוך כדעת רבנו צמח גאון. והטור מסמיך את המחלוקת הזו למחלוקת אחרת, האם מותר לקנות דבש של גויים, או שמה צריך לחשוש של יין נסך או לחומץ. וגם פה טור מביא שתעשה רעבן שמותר, גם הלכה הזו נפסקה באותו סימן, טוב סמך זין סיף חס. הדין של חיטה זה סיף גמל, הדין של דבש סיף חס. אף על פי שלפעמים מערבבים חומץ בתוך הדבש, לא צריך לחשוש שתסרבן, כך נפסק בשולחן ערוך. התור מביא יש חולקים, מכיוון ששכיח שגויים כן מערבבים, אז יש מחמירים, אבל תור, כמה שולחן ערוך פוסקים, שמותר. שתי הלכות האלה אינם חד משמעיות. לגבי דבש, תור מביא שתי שיטות, אף על פי שאנחנו פוסקים לכולה. לגבי חומץ, חיטה, כותב הבייס מאיר, ויש חשיבות בדברי בייס מאיר, אנחנו נחזור לזה לקראת סוף השיעור, והמשנה ברורה מצטט את הבייס מאיר. בייס מאיר אומר, מה שהתירו חיטה שבא בספינה, אף על פי שהביאו את החיטה בספינה, זה רק באוניות גדולות, שבדרך כלל לא שקועות בתוך המים, וגם הן מכוסות היטב מפני הגשם. אבל כאשר מדובר בספינות קטנות כמו קנו, אולי חלק מהשומעים יודעים מה זה קנו. קנו זה ספינה קטנה, מאוד אהובה על אלה שאוהבים לשוט בנהרות. כותב הבי סמיה, כאשר מדובר בספינות קטנות, תמיד מים מצטברים בקרקעית הספינה, ואם החיטה מונחת בקרקעית הספינה, צריכים לחשוש שזה נרטב, שזה היה שקוע בתוך המים, אז צריך להחמיר אפילו אם החיטה נראית בריאה. ולא רואים בקעים בחיטה, צריך לחשוש. כמו כן, כותב המשברור, שם הבי סמיה, באותם ספינות קטנות שבדרך כלל לא מכסים כראוי מלמעלה, צריך גם לחשוש למי גשמים. הרי שרואים בבי סמיה שאף על פי שלא מחזיקינן איסורה, כאשר קורב הדבר לחשוש, כן מחמירים. וזה אחד הסיבות למה שאמרתי בתחילת השיעור היום. הלוך על המייס, קשה להסתמך על היסוד הזה, משום שאנחנו רואים את הפלוקטס ואת הספקות. והקושי להגדיר מה נחשב נוילד סופק, מה נחשב ריוס. אבל הכל פנים, 1, 2, 3, 4, שתי סוגיס, שתי הלכות בהלכס פסח, אז בינתיים אנחנו עומדים במספר 7 בהמשך הדיון שלנו. אז תוף נון גמל סיב דלד, כותב המחבר, לא רק שמותר להשתמש בחיטה כאשר החיטה נראית טובה, מותר אפילו לקנות קמח מגוי, אף על פי שלא היה הכשר. ולא צריך לחשוש שמא הקמח של חמץ. נוהגים לכתחילה לשמר משעס קצירה, כתוב בשולחן אורך, אבל בשעס הדחק בדיעבד, קמח שקנו מגוי מותר לאפות מצות. וגם שם, מסביר המשנה ברורה במקום, אחזו כאיסורה לא מחזקינן. אין כאן ריאס בפנינו, לא נולד ספק בפנינו, ולכן אפשר לסמוך שמן הסתם הקמח איננו חמץ, ולכן קמח של חומן הגויים מותר בשימוש. ההלכה הרביעית עדיין בהלכס פסח, תוף נון א' סיף יוד, סלים שמולכים להם בהם בשר, האם צריך לחשוש שבאותם הסלים יחזיקו כיכרות של חמץ? האם צריך לחשוש בהם? וגם שם לא צריך לחשוש, מותר להשתמש בהם. כותב המשנה ברורה לסעיף קוטן סמך, אותו נימוק, אחזו כיסור לא מחזיקינן. מדובר בסלים שמולכים בהם בשר, לא אמורים להשתמש בהם בחמץ, הרבה פעמים עושים כך. האם צריך לחשוש? לא צריך לחשוש. ולמה? גם שם כותב המשנה ברורה, והמקור מן הקדמונים, אחזו כאיסורה לא מחזקינן. מקור 50 מהלכות פסח, וזה המקור האחרון בהלכות פסח, לפני שאנחנו מפליגים שוב בדין היסווה אתם במקורות אחרים. תוף נון חס, משנה ברורה סעיף קוטן דלת, מביא את המנהג של חסידים שמחמירים במצה שרויו. כי ידוע, זה מנהג חסידים כמעט מן הדור הראשון בתולדות החסידות. בשולחנו הרב, שהיה תלמידו הגדול של המגיד, שהיה תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, מביא את החומרה הזו, ומאז כך נוהגים כל חצרות החסידים שנמנעים מלאכול מצה שרויו, דהיינו מצה ששרויה במים, לא אוכלים. אף על פי שמעיקר הדין, ברגע שמדובר במצה אפויה, היא כבר לא יכולה להחמיץ. מה שכבר נאפה, לא יכול להחמיץ, מעיקר הדין, ליסמן דפלג, אין מי שמחמיר שיש חימוץ אחרי אפייה. אבל בכל זאת, הטעם שנהגו חסידם להחמיר, שמא נשאר קצת קמח בתוך המצה, או על המצה מלמעלה, ואותו קמח שעדיין לא נאפה כראוי, יכול להחמיץ. כותב המשנה ברורה, שאין להזכיח את מי שנוהג כאן, זאת חומרה ראויה, אבל מעיקר הדין, לא צריך לחשוש. למה? אחזו כאיסור הלא מחזקינן. כל עוד לא רואים קמח בעין, ומדובר במצה אפויה, מאיך תיסע לחשוש? מאיך תיסע לחשוש? כותב המשנה ברורה גם בהלכה הזו. אמנם מדובר במנהג חסידס, וודאי ש... כך הם, כך ראוי שינהגו כמנהג רבותיהם, אף על פי שבעיקר הדין כותב המשנה ברורה אין חשש איסור, משום שאחזו כאיסורה לא מחזקינן. הצד השווה שבין שתי הסוגיות המפורשות בשס לפי פירוש רש"י, מסכת חולין ומסכת עבודה זרה. חמשת ההלכות שהבאנו מהלכות פסח, שכאשר לא נולד ספק בפנינו, לא צריך לחדש ספקס ולחשוש לאיסור כאשר אין ספק בפנינו. ואנחנו עוברים לדיני יסבת ולהלכות נידו. אז בסימן צדיק ט' כותב אתה סיב קוטן ה', כאשר חתיכת איסור נופלת לתוך התאמים בשעין המינוי, והיא בטלה בשישים, וצריך לשאר אם יש שישים או לא. מכיוון שזה לא הסוגיה שאנחנו עוסקים היום, אז אנחנו לא נפליג במה שנחלקו השולחן ערוך ורמו בריש סימן צדיק ח', מה עדיף, תאים אז כפלה או שישים? האם סומכים היום על תאים אז כפלה או לא? זה לא ענייננו. אבל כותבת אז, איך משארים שישים? אם החתיך הסיסור נראית בעין, מוציאים אותה ומעריכים. האם יש שישים ביתר כנגד אותו חתיכת איסור? כותבת אז, תמיד יש אפשרות שהאיסור הצטמק על ידי בישול יותר מאשר היתר. אז גם אם לפי הערכה שלנו היא קטנה משישים, אבל אולי לכתחילה, תרם הבישול היא הייתה יותר גדולה. ולכן אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שיש שישים ביתר לבטל את האיסור. כותבת אז, אבל לפי מה שאנחנו רואים עכשיו יש שישים, אז מהיך את האיסה לחשוש? שלפני הבישול המצב היה שונה. אך זו כאיסור הלא מחזקין, אנחנו לא מחדשים ספקות. מדברת אז משמע, יש סבירות כזאת? זה לא דבר מאוד רחוק. יש סבירות, אבל לא די בסבירות כדי לחשש איסור. צריך רייס, צריך ספק בפנינו. ומכיוון שלפי מראה העין, עכשיו יש ישים, לא צריך להחמיר. ותז אומרת אותה סברה כאשר הוא חולק על הבח בסימן קוף פייחס בהלכס נידו. והבח אומר, מרז דומים שבא לפנינו, וזה מרד טוהר, אבל המוררו צריך להמתין עד שיתייבש. יכול להיות שישתנה המר, ואז זה יהיה יותר כהה, ונצטרך לטמא, כך כותב הבח. ותז לא נושא פנים לאיש, גם לא לשבר שלו. אף על פי ששווה שלו היה גבר רב, כי ידוע שאתה זה יחתן של הבח. הרבה פעמים הוא מצטט אותו תדיר, אבל לפעמים גם חולק עליו. וכאן התז חולק על הבח, והנימוק של התז, אחזו כאיסור הלא מחזקינן, אין לו ילדיין אלא מה שאין אברויס. אותה ספרה שהתז כותב בסימן צדיק ט' לגבי ביטול בשישים, כותב התז לגבי מארס דומם. מה שאנחנו רואים עכשיו זה טוהר, אין לחשוש, אולי זה השתנה בעבר, אולי זה ישתנה בעתיד, אך זו כאיסורה לא מחזקינן, כך כותב התז. עכשיו אני מגיע לשתי המקורות החשובים ביותר בכל השיעור היום. שתי המקורות החשובים ביותר והמרכזיות ביותר. וזה תז בסימן קוף מם א' ביורדיה, ושח בסימן פי גמר ביורדיה. אז כמדומני שרשמתי לעצמי את לשונו של התז, כי כל כך חשוב דיקטוק הלשוינויס. אז בסימן קוף מם א' אנחנו עוסקים בהלכויס אבוידה זורה. והשולחן ערוך מחלק בעקבות סוגיה במסכת עבודה זרה בין צלמים שנמצאים בתוך העיר לצלמים ופסלים שנמצאים מחוץ לעיר. אלה הם בחזקת עבודה זרה, אלה אינם בחזקת עבודה זרה. כך כתוב בסימן קוף מם א' בשולחן ערוך בסעיף א', כותב התז, לגבי הדין של אלה שבקרוכים לא צריך לחשוש להם לעבודה זרה, משום שרובם עשויים לכבוד המלך, לכבוד בשר ודם, ולא לשם נוי ולא לשם עבודה זרה. והתז כותב, אף על פי שסופק עבודה זרה לחומרה, מדובר בספק דאורייתא, מדובר באיסור חמור, איסור הנוי של עבודה זרה לא ידבק ביותר ומאומה מן החרם, אז כותבת אז מצד אחד, סוף הכבוד אזור על החומרה, מכל מקום, כל שיש סבורה להיתר ולאיסור, כל שיש סבורה להיתר ולאיסור, ואין נטייה לצד הזה, יותר מאשר לצד האחר, ראוי להקל. דהו קיימלון בכל דוכתה, דלו מחזיקינן איסורה מסופק. ואין מחמירים מספק, אלא במוקם דסחזק איסורה. לכל הדברים תמוהים. אין מחמירים בספק, אלא במוקם דסחזק איסורה, זה לא נכון. חזקס איסור, מחמירים יותר, אבל כשאין חזקס היתר, זה ספק גמור. וספק אל החומרה, ספק דיורייס אל החומרה. ברור בעיניי שאין כבון הסתה אז שללא חזקסיסה לא מחמירים. ללא חזקסיסה ובלי שתהיה ספק בפנינו, בלי שתהיה ריוס בפנינו, לא מחמירים. וכאשר מדובר במצב של סתומה, או היתר או איסור ולא נולד ספק בפנינו, קיימלון בכל דוכתה, לא מחזיקים איסורה. לשון מעניינת של התז, קיימלון בכל דוכת. מה זה כל דוכת? אולי הסוגיות שהבאנו. הבאנו סוגיות רבות. כותב התז, צלומם שבקרוכים. יש מהם שם עבוד אזור, יש אינם עבוד אזור. אבל זה לא מוגדר כסופק, ולכן ראוי להקל. אילו זה היה סופק, היינו מחמירים בספק. זה לא מוגדר כסופק. ולכן ראוי להקל. סימן פי גמל, וזה הלכס דוגים, בסעיפי כותב הרמו, שאדם שקונה דוגם טהורים, והדייג דג דוגם טהורים, אין להחמיר ולפשפש ולבדוק שמה יש בהם דוגם טמאים. סתם ולא פירש. מצוי, שדייג מלא גם דומם תמיים. כל מי שעוסק בקסס יודע זאת. אז דייגים יודעים איפה יש דוגם תהורם, איפה יש דוגם תמיים. הדברים מתועדים, הדברים ידועים. אבל בניגוד לבני אדם, דוגים לא כל כך שומרים מרחק. הם לא יודעים מה זה לשמור מרחק חברתי. הם גם לא מקפידים בגדרי הצניעות, והם גם לא גזענים. ובכל מקום שיש דוגם טהורים, יש גם דוגם טמאים שמתערבבים בהם, אף על פי שבהחלט יש קהילות עצומות של דגים טהורים, ודגים טמאים במקומות אחרים. אבל כותב הרמ"א, מי שקונה דוגם, ורואים שהם דוגם טהורים, אין צורך להחמיר, ולפשפש ולבדוק, אני חושב שהוא כותב שלוש לשונות, אולי יש בהם דוגם תמיים. כותב השח, סעיף קוט ניוד א', למה לא צריך לבדוק? שח מצטט את מה שכתוב בסעיף הראשון בירדיה, סימן א', סעיף א', בהלך השחיתה. רוב מצוין אצל שחיתה מומחים הם. אבל אם השוחט בפנינו, צריכים לבדוק אותו. אף על פי שרוב מומחים הם, אבל בעיקר לברורה לא סומכים על רוב. כותב השח חידוש עצום. כשיש ספק בפנינו, אלא שאנחנו רוצים להתיר על פי רוב, על פי חזוק, על פי ספק ספק, צריך לבדוק. אבל כשאין ספק בפנינו, ואנחנו אומרים, לא מחזיקינן איסורה, לא צריך לבדוק כלל. במוקם ספק צריך לבדוק, אבל כשאין ספק לא צריך לבדוק. חידוש עצום של השח. לא קשה לבדוק, כך משמע מדברי השח. אילו הייתה זו תרחה מרובה, אז גם ברוב לא צריך לבדוק. להדי כתוב בסעיף א', סימן א', סעיף א', בהלכה שחיתה, אם השוחט הלך, וצריך לרדוף אחריו, לא צריך. רק אם הוא כאן, צריך לבדוק אותו. אומר השח, זה רק משום שיש סופק. אם יש סופק, ואנחנו רוצים להטיל את הספק, ברוב, בחזוק, בספק ספק, צריך לבדוק. אבל כאן אין סופק. הוא קונה גדול גם תאוירים. מה פתאום לחשוב שמא דג טמא נכנס לתוך הדוגם התאוירים? זה מצוי, זה קורה. כותב השח, לא מחזיקינן איסורה, ואפילו כשאפשר לבדוק בקל, לא צריכים לבדוק. אז התז והשח הם שתי מקורות חשובים ביותר, משום שאלה הם עמודי ההירואה לכל בייס איסור באיסור והתר. התז בהלכס עבד אזור, בדין היצלומים, שח בדין הידוגים, אומרים את אותו היסוד. לא מחזיקינן איסורה. אז אחרי כל המקורות החשובים האלה, אני עוד פעם רוצה להדגיש את הקושי. אז למה בשויכת זה כן מוגדר כספק? רוב מצויני אצל שחית המומחים הם. למה שם זה כן ספק, וזה רוב, ולכן צריך לברר, ובדוגים זה לא ספק. הקושי שלנו הלוך על המייסה, איך מגדירים ספק? אז לגבי דבש של גויים זה מחלוקת הגויינים. לגבי חיטה שבאה בספינו, שחנוך מקל. באה בסמייר ואומר, אבל לא תמיד נקל. בספינות קטנות זה כן נקרא ספק. איך מגדירים ספק? אז לפעמים יש מצב של ספק, נקב הוושת, יש קורא דם, אנחנו יודעים אם זה נקב מפולש או לא. אבל בהרבה סוגיות כמו שחיטה. חזל אומרים, רוב מצוין איזה שחיטה מומחים הם. אבל למה כשמישהו שחט ואתה לא יודע מי הוא, זה כן נקרא ספק, ולא אומרים, אחזוק יסור אלו מחזקינם? ולמה בדבש בכל זאת נחלקו הפויסקים, והביסמי הבחיתן שבסמין המחלק בנסיבות ולכן? חשיבות של היסוד הזה בשני תחומים. להבין, להבין את מה שלומדים, להבין את ההלכות הרבות. מתחיל בסוג יסע שעס, בעבד אזור ובחולין. עד לפסקי השולחן אורך, התז והשח שהבאנו בסוף. והנקודה השנייה היא עמוקה ביותר. הרבה פעמים אני מסביר לתלמידים שלי, כשאמרו חזל, כך די תאיר העודיף, זה לא אותו דבר כמו אין גויזן על הצבי גזרש, אין רב הצבי יכולה לעמוד בו. כך די תאיר העודיף זה לא בדיעבד. כך די תאיר העודיף זה לא בשביל אנשים פשוטים, הרבה פעמים שואלים אותי שאלות, ואני אומר תשובה, ושואלים אותי גם לבני תאיר, גם לבני תאיר, ואני אומר, אני חושב שאביס יוסף היה בן תאיר, כך אני מניח, אביס יוסף היה בן תאיר, הרמו היה בן תאיר, והם כתבו את השכנוח, אז כל השכנוח הוא גם לבני תאיר, מה, זה לא דווקא לפושטים, השכנוח, זה ודאי שזה לבני תאיר. יש מעט מקומות שחנוך כותב בנפש יחמיר. אז השחנוך כותב בסוגיה הזו בנפש. יש שראוי להחמיר, אבל כאשר שחנוך פוסק והכל לבין בני תואר. אין לנו תואר לבני תואר ותואר אחרת למי שאיננו בן תואר. להפך, בכל השעס, מחמירים לפי שאינו בני תואר. זה כמה מקומות בשעס אנחנו מוצאים. לאלה שאינם בני תואר צריכים להחמיר יותר. בני תואר יכולים להקל יותר. אבל כל אחד היתר העוד אף זה נשמס ההלוכה. זה לא דחק. זה לא יש לכל, לא, לא כל בשעס הדחק. זה לא גזיר שאין רוב את סבי יכולים לעמד בו. וזה יסוד היסודס בהחזוק איסור הלא מחזקינה. גם אם הקושי בפסיקה הלוכה למייסה, אבל היסוד הגדול להחזוק איסור הלא מחזקין אני אומר, כשאין צד להחמיר יותר מלהקל, לא נולד סופק בפנינו, סתום את המלצה מחמירים, מתירים. לשוני התעתה אותי, אבל אל תפרשו בזה כוונות עמוקות. במילים אחרות, לאסור צריך סיבה, לא צריך סיבה להתיר. מה שלא אסור, ממילא הוא מותר. מה שאין לנו אילה לאסור, ממילא הוא מותר. דברים הם מותרים משום שאינם אסורים, ולא להפך. זה לא כל מה שלא נתיר, ממילא אסור. כל שאין לנו אילה לאסור, ממילא מותר, וזה היסוד של אחזו כי איסור לא מחזקינן. כדי לסבר את האוזן וליישב את הדברים על הלב, אני רוצה להפליג, לסופק מומנס, סופק בדיני ממון. ואני חושב שזה יישב את היסוד על הלב. אז במומנס יש שני דינים בסופק מומן. מוחזק, חזקס מורקם. בכל הנוגע לקרקע, חזקס מורקם הגובר על המוחזק. בכל הנוגע למומן ומטלטלן, המוחזק, חזקס מומן גובר על מורקם. אבל מוחזק ומורקם הם שני דינים שונים במהותם, ביסודם. חזקס מורקם פושט ספקות. אנחנו מניחים, מי שהיה בעלים, לפני שנולד הספק, הוא בעלים עכשיו. מוחזק אומר, אין לך ספק. אין לך ספק. המויצים מחברי או לברעי. כל עוד אין ראיה להוציא ממנו, ממילא זה נשאר אצלו. במוחזק, אנחנו לא מכריעים שזה שלו. אנחנו אומרים, כל עוד אין עילה להוציא ממנו, ממילא זה שלו. כנגד מורקם ומוחזק, בעיסא והתר, חזוקא דמקורא ולא מחזיקין הניסורא. שני יסודות האלה ממש קרובים זה לזה. חזוקא דמקורא אומר, חזקס התר, זה היה מותר, מן הסתם המעשיו הקדום ממשיך, זה עדיין מותר. זה היה שלו, מן הסתם זה עדיין שלו. מוחזק לא אומר שזה שלו, מוחזק אומר, אם אין עילה להוציא ממנו, ממילא זה נשאר אצלו. זה היסוד שלו מחזיקין הניסורה. אם אין עילה לאסור, ממילא זה מותר. ולכן אומר השח, ולא מחזיקין הניסורה לא צריך לברר אפילו, כי זה לא מוגדר כספק. אז כנגד חזקס מורקם ומוחזק, אני חושב שבאיסו והתר, חזקס התר לחוד, ולא מחזיקינן איסור על חוד. עכשיו אני רוצה להביא שתי דוגמאות של פולמוסים של הדורות האחרונים, שכל הפולמוס זה בדיוק הנקודה הזו, איך מגדירים ספק. לפני 150 שנה, הייתה סערה גדולה באירופה על הציקוריה. ציקוריה זה סוג של קפה. ובימי הדברי חיים ורבי יהודה אסד, שהיו בין גדולי הדור לפני 170 שנה, בגליציה, בהונגריה, בעיתונות היו כתבות שיש שומן חזיר בציקוריה. ונחלקו גדוי לדור, האם צריך לחשוש או לא. כנראה שלא עלה בידם של הגדוי להם לברר אם יש דברים בגו. היום אפשר לברר כל דבר. היום זה עולם של מידע פתוח וחופשי. אין דבר שאי אפשר לברר היום תוך דקות. אבל בעולם של אז היה בלתי אפשרי. אבל היו שמועות ושמועות וכתבות בעיתונות של הזמן. רבי יהודה אסד, היקל. יורדי עשם הקוף יוטס, הוא כותב, לא מחזיקין הניסורה. שמועות אין בהם שום משמעות. זה לא נקרא נוילד הסופק בפנינו. מדובר בקפה. פולי קפה הם בהם איסור. מי שרוצה לחדש, אולי יש תרובת שומן חזיר, צריך להוכיח. העובדה שיצאו שמועות, מתעלמים מן השמועות, והוא איתיו. הוא מתבסס על לא מחזיקין הניסורה. הדבר חיים הצנזור, יורד דרך חלק בי סמנון גמל, מחמיר. אבל בתוך התשובה של הדבר חיים, הוא גם כותב, אני לא יכול לסור לאחרים. לעצמי אני מחמיר, ואני חושב שכל ירי שמיים צריך לפרוש. כך כתוב גם בתשובה שבט סויפור, סממם, סממם א', גם הוא נוטה להחמיר, אבל לא כותב איסור. רבי יהודה אסד אומר, לא מחזיקין איסורה. הדבר חיים חשש, מכיוון שבכל זאת יצאו שמועות ויצאו כתבות, כנראה שדבר חיים מסופק, אולי זה כן עכשיו נוילד סופק בפנינו, שצריך להחמיר. שנות דור עברו, ובתשובס מהרשם אנחנו מוצאים בחלק א' סימן קופי בייס, גם כנראה שאלה שהסיקה את הפויסקים ואת הגדוילם באותה תקופה על צימוקים. צימוקים זה ענבים, מיובשות. אז נהגו לשרות, אולי לבשל צימוקים במים, כדי שהמים יקבלו טעם ענבים. זה כבר לא יין, אבל כמו שיש היום משקאות בטעם ענבים, אז היו מבשלים את הצימוקים עם מים, והיו משפקים את המים, בלי להיכנס לדין בורי פרי הגופן. אבל, והתעוררה השאלה האם צריך לחשוב שהכלים שבהם הגויים מבשלים את הצימוקים, האם בישלו באותם כלים גם מחלות אסורות, וממילא הצימוקים נאסרו, בכוח הבלי של הכלים שבהם בישלו את הצימוקים. לא בישלו את הצימוקים כדי לשבח את הצימוקים, אלא כדי להרוויח את המים. אבל אם יש בלי הסיסור בכלים, אז גם הצימוקים נאסרו. ומשם כותב, לא מחזיקין הניסורה. סתומד המלס, הכלים האלה נועדו לבישול צימוקים. לא צריך לחשוש בסתם כלים. אולי בשלימו להם מחלות אסורות. אבל כמו הדברי חיים, שבכל זאת, יש נטייה אצל גדוי ליסור להחמיר בשאלות של קשוס, משום החומרם של מחלות אסורות, שחזל אומרים במסכת יומי שמטמטמים את הלב. אז אף על פי שמרשם סבור שמעיקר הדין לא מחזיקין הנסורה, הוא כותב עליו, אבל אני נוהג בקהילתי בכל שנה לפרסם שאנשים ידעו שיש ספק בכלים שמבשלים את הצימוקים, ומי שרוצה יראי שמיים שיפרוש. אז בשני התקופות האלה אנחנו מוצאים דיון שהתפתח אצל חשובי הפויסקים בדרס אמס, יגדו אל ישראל במעניין לעניין, באויסי הוא עניין של לא מחזיקינן איסורה. והשאלות האלה כל כך יסודיות, ישאל השואל בשביל מה צריך בכלל קשוס, מילא כשמדובר בבשר, ודאי שצריך לחשוש, אולי זה נבל, אולי זה טרייפס, אבל כאשר אתה קונה מוצרים בחוץ לארץ, אין חששות של טרומס המייסס, לא מדובר במוצרי בשר. רחוק הדבר שיש מחלות אסורות, רוב המרכיבים אין בהם איסור, בפרט דברים שהם פער עליו, ויפה על פי כן שום ירי שמיים לא יקנה מוצר כלשהו בלי קשרות, בלי שידע מה זה. האם נאמר לא מחזיקין הנסורה? למה צריך לחשוש לאיסורה? וזה מחזיר אותנו ליסוד היסוד של השיעור היום. היסוד הזה חשוב להבין את דרכו של ההלוכה. היסוד הזה חשוב להבין סוגי ששס, פסקי הראשונים, אבל קשה לתרגם אותו הלוכה למעשה. כנראה שבגלל שמצוי שיש בכל זאת מרכיבים אסורים, וצריך לחשוש ביסוות אל המיעוט המוצוי, כנראה שזה מוגדר כספק. האם מותר לקנות חליפה בחוץ לארץ, בכל מקום שהוא בלי בדיקת שטנס? לכל אלה לא מחזיקים לנסורה, רוב הבגדים הם לא שטנס. למה לחשוש למיעוט כשלא נולד ספק בפנינו? בכל אופן, כפי שאמרתי. אנחנו בני ישראל לא נביא ימם, בני נביא ימם, ובתחומים רבים אנחנו מחמירים, וכך צריך לנהוג, כך נהגו אבותינו, כך נהגו יהודים ירי שמיים. אבל בכל זאת, היום עסקנו באחד הסוגיות היסודיות ביותר שיש בהלוכה, וזה היסוד הגדול שלא מחזיקינן איסורה. התחלנו משאלות מעשיות, סוגי ששס, הלכס פסח, השח ועתה, אז אני חושב שנגעתי בערך ב-15 מקורות, באמצע שיעור כבר הפסקתי לספור, כמדומני שאם תספרו, עסקנו ב-15 מקורות, כל אחד חשוב ומרתק בפני עצמו. ואידך פירושה, זיל גמור. אז פתחנו את השיעור עם הפסוק, זו יישא תוירו, אודם כיומוס בויו. ואמרו חזל, אין דברי תויר מסקיים, אין אלו במי שמיימס עצמו יעליהם. חוששני שיש מי שמפרש את דברי חזל כפשוטם. שאין דברי תוירי מסקאי מנהלה במי שמיימס עצמו עליהן ומצווה להסתכן ולמות, לא לא לא, הדברים לא מתפרשים כפשוטם. לא הרי על דתם לומר שאדם צריך להומס עצמו ולמות באוהל של תוירי. אלא הדבור מה שיעשו איסו מודם וחי בוהם, לחי הם ניתנו ולא למובס. כך אמרו חזל וכך מפרש הרמב״ם את הפסוק הזה. אלא הדבורים. שיעשו יסוד וחי בהם, פיקוח נפש דויך וכל התורה כולו. ולכן אני חוזר ודורש, חוזר ומתחנן, חוזר ומבקש, שמרו על עצמכם, שמרו על נפשותיכם. אנחנו לא רוצים חלילה להגיע למצב ששוב נצטרך לסגור בו את הכנסייס או בו את המדרושס וישיבס. לצערנו יום יום ישיבות נפתחות ונסגרות, כוללים נפתחים ונסגרים. אז אנא הוכח מעבר לכל ספק בכל העולם כולו שהדרך היעילה ביותר למנוע את פשטות המגיפה זה לחסות את הפנים עם מסכות. אני פוסק שמותר גם להתפלל 18 עם מסכה על הפנים, והם בכך כל דופי וכל חסרון. סוף סימן צדק על הכתוב בשולחן אורך, והמשנה ברורה מעריך בזה, שצריך לעמוד בתפילה כדרך שעומדים לפני גדולים. הרמב״ם בפרק ד' מלכס תפילה אומר שאדם בתפילה צריך לחשוב שהוא עומד לפני השכינה. שולחן אורך שינה קצת את הלשון של הרמב״ם. שולחן אורך כותב כאילו הוא עומד לפני מלך בוסו ודם. סוף סימן צדק א' כתוב, אבל הביטויים האלה, שכינו, בוסו ודם, זה רק על כבון הסתפל, אבל כובד ראש. על הלבוש, זה סוף סימן צדק א', וזה מבוסס על גמור בברוכס דף יהודו מד א'. אני חושב שרבא ברב הונה לבש פוזמקי והלך להתפלל, ורשי מפרש שהוא לבש בקט חשוב. והמשנה ברורה בסוף צדק א' מסביר מה המבחן. המבחן הוא מנהג המקום, איך עומדים לפני גדולים. ולכן כותב המשנה ברורה, בארצות החמות שרגילים לעמוד יחיפים גם בפני גדולים, מותר גם להתפלל יחף. ואני אומר בבירור, מכיוון שהיום גם בפני גדולים אנשים לובדים, מלובשים מסיכות, בעיקר בפני גדולים. בין אם מדובר בגדולי ישראל או להבדל אלף הבדלות בגדולי האומות, אבל בגלל החשש ממגפות, גם בפני גדולים עומדים עם מסכות, ולכן אני חושב אין שום בעיה, גם ב-18, להתפלל למסכה. ולמה אני אומר את זה? כי אני יודע טבעם של הבריות. אם נאמר ב-18 לא צריך מסכה, אז איפה מתחיל ה-18? שם ספר זה תפתח, או רק בורחת הוא השם, ברכס האובייס, ואולי צור ישראל, ואולי... ואם ב-18 לא צריך מסכה, מה עם קריאה שמה? קריאה שמה זה קבול לזור מלך השמיים, זה דיורייסה, זה חמור יותר מ-18, והחסידים יאמרו פסוק דזמרה עוד יותר חשוב מהכל. ידוע שמקובולים מאוד מפליגים בפסוק דזמרה, ואנחנו מקלים ראש ומביאים לידי זלזול. ולכן בתקופה הזו שגם לפני גדולים עומדים לפני מסכה, אין שום בעיה להתפלל 18 במסכה, וכך אני נוהג. אני לא מוריד את המסכה ב-18 בתפילה סעמידה. בכל אופן, אלה הדבורים אשר יעשו יסום דרכי בהם. אז מה עם הפסוק בפרשת השבוע? זו יסע תוירה אדם כי יומס ביועל. אין דברי תוירה מסכה אמן אלה במי שמיים יסע עצמו להם. כותב החזון איש באחד מן האגרות היקרות. וכל האגרות של החזון איש יקרות מפז ומפנינים. תוירו שלמה. מכל האגרות כמדומני שפורסמו מגדול יסור. אני יקות נאמר, אין כמו אגרס החזון איש. כל אגרת פנינה יקרה. החזון איש מסביע. מי שמיימס עצמו יליין זה מי שפורש מדרכי החיים הטבעיים. טבעו של אדם להימשך אל הנוח, אל הערב. האדם רודף נוחות, כל אחד יודע בעצמו, כל אחד רוצה בית יפה, וכיסא שיהיה לו נוח לשבת, וספה שיהיה לו נוח, מטבעו של אדם שהוא רודף נוחות, הוא גם רודף תענוגות מטבעו, אבל לא כך דרכו של תוירו. כך היא דרכו של תוירו, אמרו חזל, פס במלך תאכל, ומים במסורת תשת, ועל האורס תשת, וחי צער תחיו, ובתוירת הוא אומר, ואם אתה רואה סכן אשריך ביועלם הזה וטועים לך ליועלם הבא. רבוסינו הראשון עם רשי, רבנו עבדיה פרשו, ואני כל כך מתפעל תמיד מן הישוס של הראשון. אז גדול החסידס וגדול המוסר פרשו את הדברים ככתבם. פס במלך תאכל מים במסורת איש, אדם צריך לצער את עצמו. אבל לא כך רשי, לא כך רבנו עבדיה. הוא לא צריך דווקא לשאוף לאכול פס במלך או מים במסורה. רש"י פירש, גם אם תצטרך לאכול פס במלח או מים בבשורה, עדיין אתה מצווה להתענג בתוירה, להתייגע בתוירה. גם תוך כדי קושי, תוירה שלמדתי באף היא שעום דולי, אבל לא שצריך לשאוף לחיות חיי צער. אבל ברור שאי אפשר לשאוף לחיות חיי נוחות וחיי תענוגות. זה ודאי לא משתלב ביחד עם קניין תוירה. והוא שאמרו חזה עליין את דברי תוירה מסקאי מן אלה במי שמי מסע עצמוי עליהם, כותב החזוניש. מי מסע עצמוי זה פורש מטבעם של הבריות, טבעם של החיים לרדוף תענוגות. וכאשר אתה מי מסע עצמוי בו לשתוירה, אז הוא מגלה את החיים האמיתיים. אז הוא מגלה את סוד החיים, את שמחת החיים. את שמחס התוירה ושמחס המצווה ושמחס הדוויקוס. הוא שאמרו חזל, מי שמי מסע עצמוי עליהם. ואי אפשר שלא לקרוא את הרמב״ם. אז כשאני מצטט מספר הגדולים, ראשונים ואחרונים, בדרך כלל אני משתמש בלשון שלי, בשפה שלי, אבל כשאני מצטט רמב״ם, אני נותן לרמב״ם לדבר בעד עצמו, הוא לא צריך את העזרה שלי. אף אחד לא יכול לומר רמב״ם יותר טוב מהרמב״ם, הוא לא צריך את הלשון שלי. פרק עם הלוך יהוד בייז מלחסתם התוירה כותב הרמב״ם, אין דברי תוירה מסקיימן במי שמרפא עצמוי עליהם, ולא באלה שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שמי מסע עצמוי עליהם. ומי שמי מסע עצמוי עליהם, כותב הרמב״ם, הוא מצער גופוי תומת ולא יתנשנו ליינוב ולאפפיו תנומו. אומרו חכומים דרך רמז, זוי סתוירו, אודם קיום הסביאו אלה אין דברי תוירה מסקיימס, אלא במי שמי מסע עצמוי באוהלי חכומים. מי שמי מסע עצמוי באוהלי חכומים, לא בבית הקברות, לא בבית החולים, אלא במי שמי מסע עצמוי באוהלי חכומים. שם הוא צריך להתייגע ביגיעה גדולה. וכך אמר שלום המלך, אף חוכמו סיום דולי, חוכמה שלמדתי באף, חוכמה שלמדתי ביגיעה, בצער, בעמל, היא שאום דולי, יאמר חכמים בריס קרוסו, כל היגיע בתוירוס ובביס המדש, לא במהירו הוא שוכח. מפרש הרמב״ם, אין דברי תוירה מסקיימן במי שלומד מתוך עידון ומתוך רדיפת התענוגות. שבס קוף ממזיין, הרבה פעמים אני מסביר את הגמורה הזו. חזל מספרים על רב אלעזר בן ערך, שהיה בדיומסס והלך למרחץ, בחזרה מן המרחץ הוא פותח חומש, פרשס בוי, כנראה שהוא קרא שניים מקרו ויחד תאגום, לא יודע, במקום החודש הזה לוחם, יוצא לו החרש היה ליבם, פלאי פלאות. איך זה יכול להיות? הוא הלך למרחץ, והוא שכח עברה? מה? הוא שכח את הכל. רב אלעזר בן ערך היה גדול תלמידיו של רב יוחנן בן זכאי. פרק ב' של מסכת עובס אמרו חז"ל, הם היו מניחים את כל חכמי ישראל בכף אחד, ורב אלעזר בן הורקנס בכף השני מכריע את כולם. ואז המשנה אומרת, הם היו שמים בכף אחד את כל חכמי ישראל ורב אלעזר בן הורקנס עמהם, ובכף השני את רב אלעזר בן ערך, הוא מכריע את כולם. גדול התנועים היה בתקופתו. הוא הולך לבית מרחץ, ופתאום הוא לא יודע לקרוא פסוק חומש, ואני אומר, לא. רב אלעזר בן ערך, באותו זמן, זכר את כל הבבלי ואת כל ירושלמי וכל התורה כולו, והיה עמקן שבעמקנים, וחריף שבחריפים, ובקי שבבקיים. הכשילו את לשונו מן השמיים, תמרור אזהרה. מאה תמרורים אדומים הבהבו מול עיניו. שלום המלך, כאשר הקודש ברוך הוא אומר לו, תבקש מה שתבקש תינתן לך, מה הוא מבקש? ונותתו לאב לכל לב שומע. הקודש ברוך הוא שמח עם הבחירה שלו, לב שומע זה הכל. אם יש לב שומע חייב להיות גם לב חירש. זה לאום הזה עושו אלוקים, שני צדודים שלא יישא המטבע. אז מזהירים את רב אלעזר בן ערך, אחרי שהיה ליבם. את המרחצאות תשאיר לאחרים. מי שצפוי להיות גודל הדור לא יכול להרשות לעצמו מרחצאות. קלח מן הדרך הזה. תברח. תברח משם. את המרחץ תשאיר לאחרים. היא ראויה לאחרים. אתה צריך להיות גודל הדור, אתה צריך להיות מעתיקי השמוע, שמוע שרבי יוחנן מזקה שהוא קיבל מהיר על הזוקן. אתה לא יכול לרשות לעצמך תענוגות. אין דברי תורה מסקיימן אלא במי שמיימס עצמו עליהם, ולכן הכשילו את לשונו כדי להזהיר אותו מן השמיים. החרש היה ליבם, המרחצות, זה מוביל רק לחרשות הלב. לא כך מקבלים לב שומע. אז יהיה רוצן שתמיד להיות בין אלה הממיסים את עצמם באוהל של תורה, שלומדים תורה באף, שלומדים תורה גם כשצריך ללמוד בצער ובייסורים וביגיעה. ורק אז זומחים גם להשתשע בדברי תורה ולשמוח בשמחתה. אז שנזכה ללמוד תורה באומר ביגיע, שנזכה ללמוד תורה בשמחה ובששוע, שנזכה להרביץ תורה, שנזכה ללמוד ביחד בבית הכנסת ובבית המדרשות, וזכות התורה תעמוד לנו, ונזכה לישוע שלומם ולבשורת טובה ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.